טוב, היום אנחנו נתחיל לעסוק בנושא שנקרא הוכחות למציאות האלוקים. כל הספרים של מאי הביניים, כל הספרים הפילוסופיים, כל הספרים המחשבתיים, אז עוסקים בנושא הזה. לפני שנגיע לשתי הוכחות, ההוכחה היחידה ראיו שמתחרה בו, הספציפיים, אז כמה מילים הקדמה על עצם הנושא. למה בכלל עוסקים בזה? למה צריכים להציג בספר, בתחילת חובת הלבבות, ברמב"ם תחילת חלק ב', בכוזרי, או בספר אמונות ודעות, למה יש הוכחה למציאות אלוקים? אז קודם כל יש להבין שזה לא, מה התשובה? למה זה חשוב שיהיו הוכחות למציאות אלוקים? אז היום יש איזו תשובה ברורה מאוד, למרות שאין היום הוכחות, אבל יש תשובה מאוד למה מחפשים הוכחות. אני רוצה לשכנע מישהו, והוכחות משכנעות, כיוון שאנחנו חיים בעולם. שזה רחוק מאוד מלהיות מקובל שיש אלוקים, זה באופנה להגיד שאין, אז ויש אנשים, אנחנו לדוגמה, שיש לנו עניין לשכנע אחרים, מיסיונריות מסוג מסוים, ואיך אפשר לשכנע מישהו ללכת בדק אחת, צריך להוכיח לו, כי כולם רציונליסטים, ולכן צריכים להוכיח מציאות אלוקים. אז יש להבין שבמי ביניים זה לא הרקע, מסיבה פשוטה מאוד, כי לא היו באמת אנשים שכפרו במציאות אלוקים. לפחות לא הרבה. אז זה לא, ההוכחות מצודקים לא נאמרו כדי להשתמש בהם בכיכר, או במת הוויכוח. זה לא היה, זה לא, זה פשוט לא, זה פשוט לא הנושא. דוגמה קצת קיצונית לזה, זה אחד מן ההוכחות הימי ביניימיות המפורסמות, שלא נעסוק בה, כי אין לו אפילו ריח יהודי, הוכחה של אנסר מקנטרברי, שנקרא הוכחה אונתולוגית, אז בתחילת ספרו, יש לו הקדמה, בהקדמה יש לו תפילה. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אני מתפלל שתעזור לי להוכיח שאתה נמצא. וזה מסביר, כלומר, זו הוכחה לא באה כדי לשכנע אותו. עד רב, הוא אומר שאני משוכנע, אבל אני רוצה להיות משוכנע, או אני רוצה להיות מודע ברמה של הוכחה, ברמה של דעה, ולא במה שהיה לי לפני כן, שזה היה יסודי מאוד בחיי, אבל לא ברמה או לא במקום שהיה חשוב. אם כן, אז מה כן? מה באמת מרוויחים? אז יש כאן שתי נקודות, אחת כללית ואחת פרטית יותר. כלומר, לפני שנגיע לרמב״ם, אז משהו יותר כלי, גם מי שלא הולך בכיוון של הרמב״ם. א', וזה דומה למה שציטטתי לפני שבוע מהרמב״ם, יש כאן אידיאל, בימי הביניים של ידיעה. ידיעה זה פילוסופיה. פילוסופיה זה אומר, פילוסופיה בהגדרה, לא כמו שמשמשים בזה היום, יש לי פילוסופיה איך לבשל ביצה. פילוסופיה זה במקור מה שאפשר להוכיח. כי זה מה שנקרא באמת ידיעה. מה שהשכל משכיל ותופס. האידיאל נובע מהיוונים, הדוגמה שתמיד מביאים, ומנסים לפעמים אפילו לבנות את המבנה בדיוק כמור, זה גיאומטריה, גיאומטריה אוקלידית, יש כמה הנחות, הרמב"ם דוגמה פרק בחלק שני, יש לי את ההנחות, האקסיומות, ומזה אני יכול להוכיח מה שאני צריך להוכיח, בצדים קטנים שהם לוגיים, שאם אתה מבין את ההוכחה לאט לאט, אז אתה לא יכול לכפור בו, אתה לא יכול בכלל לפקפק בו. זה אידיאל שאידיאה בכלל. זה ככה, זה נקרא ידיעה. כל דבר אחר זה השרות, בזה זה יפה מאוד, אבל לאדם, בניגוד לחיה, אדם יש לו שכל, כלומר יש כאן תפיסה מאוד יוונית, כלומר שהאדם גוף ושכל, הגדרת השכל זה מה שמייחד את האדם, אז והשכל זה יכולת לתפוס דברים בשכל, והאדם מבטא את עצמו ברמה אם הוא יכול לעשות את זה. אז כיוון שידיעת אלוקים זה יותר חשוב אשר ידיעת אחד ואחד זה שניים, אז שואפים להגיע לאותו רמה, כמו שיש לי ידיעה, במתמטיקה זה הדוגמה שהיא מאוד מאוד טובה, אבל פילוסופים מבינה שאפשר להשיג אותו רמה של ידיעה גם בתחומים אחרים. ההיסטוריה, דרך אגב, המאמר המוסגר, ההיסטוריה של הפילוסופיה היא, במשפט אחד, הגמילה האיטית מהשאיפה הזאת. משנה לשנה, אז פילוסופים מאמינים שהם יכולים לדעת פחות ופחות, עד שמגיעים למצב של היום, ש... לא מאמינים שאפשר לדעת שום דבר, פחות לא ברמה הזאת, לא בשיטה פילוסופית. אז קודם כל זה פשוט, זו שאיפה תרבותית כמעט. כלומר, אם אני רוצה לשים את הדעת, את התיאולוגיה, ברמה של מדעים, לשון שלהם, מדעים אחרים, אז אני צריך למצוא את הוכחות, כי יש הוכחות כאילו לפיזיקה, כלומר למטאפיזיקה ולמתמטיקה ולגיאומטריה. אז אתה, ואתה בן אדם, אתה אדם עם שכל. אז אתה רוצה. אחרת, כל התחום הזה הוא שייך לתחומים אחרים של אדם, תחומים שהם לא מייחדים את האדם, שהם תחומים שהם לא, הם לא איכות האדם, שהם לא השיא שיכולת האדם. זאת הסיבה הכללית. כלומר, זה, אתה לא יכול להציג שום ספר רציני בשום תחום בלי להתחיל מהוכחות, כי אחרת מדובר בסיפורים ולא במדע. מדע זה מה שאפשר לדעת. פירוש המילה לדעת זה מה שהשכל מצייר כאמת. אז הרמב"ם לדוגמה בחלק א', פרק נון נדמה לי, הרמב"ם אומר, יש הבדל יסודי בין מה שאדם יודע, בין מה שנמצא לו בשכל, בין מה שנמצא לו בפה. זה רק דרך לבזות את הדעה ההפוכה. מה שיש לו בפה, למרות שמה שיש לו בפה, הוא אומר אותו בתקיפות. זה שאתה חוזר זה 10 פעמים, ואתה לא מתאר לעצמך את ההפך, אתה לא באמת מפקפק, אבל זה נמצא לך בפה, זה לא נמצא לך בשכל. זו סיבה כללית. עכשיו, יש סיבה אריסטוטלית, רמב"מית נוספת, אני רוצה לדבר על זה כמה דקות, והיא שיש תיאוריה מסוימת, תיאוריה שהרמב"ם לקח מאריסטו, שידיעה, ידיעה כזאת, ידיעת השכלה, זה שאתה באמת מחובר, אתה תופס את הדבר שאתה יודע. זה לא שיש לי משהו בראש. מה שיש לי בראש זאת האמת שבא מבחוץ והשכל קולט אותו. אני משמש במילים מושלות, מילים מודרניות. פשוט בעברית של רמב"ם, השכל משכיל אותו. אני רוצה להסביר לו מה הכוונה כאן. אם אני, דברים שנמצא לי בפה, או דברים שנמצא לי בדמיון, אותו חלק של המוח שהוא, אתה יכול לעלות שמה שאתה רוצה. כרגע אני חושב על סוס פורח. אז זה לא הדיין נמצאת לי כאן. יש בראש שלי סוס פורח, אבל הוא לא קשור לשום מציאות. עכשיו, אפשר לחשוב על דברים שהם גם אמיתיים, השאלה איך הם הגיעו אליך. אז אומר הרמב״ם שכך, אם אני כרגע חושב על סוס פורח, כנפיים לבנות וסוס. עכשיו, במקרה או שלא במקרה, יש גם סוס כזה. הוא נמצא ביוון. אז אני חושב שיש סוס כזה בלבן, ויש סוס כזה בלבן. אני לא יודע את הסוס. כי איך הוא הגיע לראש שלי? הדמיון המציא אותו. צריך להיות שהדברים שהם בתוך השכל שלי, אם הגיעו מבחוץ, אז אני קולט אותם. מה שהרמב"ם כאן מחפש זה שיהיה, לתרגם אותו לשפה דתית, דבקות. אחדות המשכיל במושכל זה משפט רמב"מי. אם אני משכיל משהו, אז אני אחד איתו ברמה מסוימת. תרגם אותו לעברית דתית שלנו, אני דבק בו. כי יש תיאוריה יוונית, לא אמרתי אלוקים, לא אמרתי שום אלוקים מיתיים. יש תיאוריה יוונית על ההשכלה, שהיא האמת קיימת, לשון הרמב"ם, שפע שופע עם היתר אלוקים, יש, האמת היא שמה, ואתה יכול לקלוט אותו. מה הכלי שקולט את האמת? השכל. מה הדרך שהשכל קולט את האמת? כי היא רואה את האמת שבאמת. מה זה לראות את האמת שבאמת? יש הוכחה לוגית לקיום אותו דבר. לא שאתה אומר שזה נכון, אלא אתה קולט את האמת שבאמת. אחרת, חוץ מנקודה ראשונה שאמרתי, זה לא ידיעה. אתה לא קולט שהאמת היא אמת, זה לא ידיעה. אומר הרמב״ם כאן, ויש לי כאן רווח עכשיו דתי. הידיעת השם, שהיא המטרה של החיים, של קיום האדם ושל התורה, לפי הרמב״ם, ידיעת אלוקים הוא לא רק שאתה תהיה חכם. ידיעת אלוקים היא החיבור עם האלוקים. יש משפט אחד ברמב״ם שחיפשתי עכשיו, זה קורה לי כל 2 או 3, אני מחפש אותו, לא מוצא אותו, אז אני שואל, אף אחד לא זוכר, בסוף נמצא אותו, ויש משפט ברמב״ם, במורה נבוכים, שאני זוכר שהוא בחלק ג', אבל דפדפתי בכל הדפים, וזה לא במקום שאני זוכר, אז אולי זה בחלק א', הרמב״ם אומר, מי שמאמין באלוקים, כי ההורים שלו אמרו לו, והוא ילד טוב, הוא מקבל בלי פיקפוק, אז אין לו קשר עם האלוקים, יש לו קשר עם עצמו, הוא מחובר לעצמו, שפסיכולוג יגידו שזה דבר חשוב, אבל הרמב"ם זה לא דבר חשוב. הוא לא מחובר מאלוקים, כי התהליך הידיעה הוא, אני רואה את מה שיש לי בראש. יפה. אבל אתה צריך לראות, לראות זה דוגמה טובה, כי התיאוריה היוונית של ראייה זה אותו תיאוריה כמו שיש בהשכלה. כשאתה רואה, אז התיאוריה היוונית אומרת שהקיר שם, הלובן של הקיר, מפעיל את הלובן שבראש שלי. הוא מייצר, הוא מוציא מהכוח על הפור את הלובן שבראש שלי. ואדם משכיל את אלוקים, אז האלוקים, האמת האלוקית, מוציאה מהכוח על הפור את הידעת אלוקים. ואז יש אפשר את השאיפה של הרמב״ם של ידיעת המשכיל במושכל. לכן ברמב״ם אי אפשר לוותר על זה. כי המטרה היא ממש לא משמעת בתך, זה לא לשכנע אותך. כי יש אנשים משוכנעים. והשכנוע יכול לבוא מאחד משתי דרכים, או בגלל שאי אפשר לסתור את זה כי זה הוכח, או בגלל שאתה אקשן, כלומר, או בגלל שאתה בור. הוא אומר, הרבה פתאים מאמינים בדברים בצורה חזכה וחריפה ביותר. יכול להיות שאפילו הנחרצות שלהם, הם מאמינים יותר בקיום שדים ואני לא יודע מה, יותר ממה שאני מאמין שאחד ואחד זה שניים. כי לפעמים אני שוכח שאחד ואחד זה שניים. אבל הם מוכנים למסור את נפשם על כך ש... בסדר, זה סימן לטיפשותם, לא סימן לחוכמתם. אז כאן אני לא בודק כמה אתה נחרץ, כמה אתה עמוק, כמה אתה באמת משוכנע. אני מעניין אותי זה מה הקשר בין האמת שלך לבין האמת. האם האמת הפנימית שלך הוא רק השתקפות, הוא מופעל על ידי האמת האמיתית, או שזה רק דבר שאתה חיזקת אותו על ידי תהליך פסיכולוגי, שבו אתה פשוט התעקשת, והפכת אותו ואתה מסמרת אותו עד כדי כך. הנקודה הזאת, אני אומר, זה נקודה רמב"מית. לא כל אחד מימי ביניים יש לו את התפיסה הזאת, כי היא מבוססת על תיאוריה פילוסופית מסוימת בנוגע למה פירוש המילה השכלה, מה פירוש המילה ראייה וחושים, זה תיאוריה שלמה שאפשר לרמב״ם להגיד מה שהוא אומר. אני יכול לתרגם את זה, עכשיו אני לא שותף, אף אחד כאן לא שותף לתיאוריה היוונית שהרמב״ם מתבסס עליו. זה עבד עליו הכלח. יש איזשהו תרגום לדבר הזה, שהוא חצי הדרך בין הנקודה הראשונית שלי הכללית לבין הנקודה הספציפית הרמב״מית הזאת. כלומר, בכל זאת, אני לא יודע איך בדיוק אתה מגיע לאמונה במשהו, אבל השאלה יש עדיין שני סוגים של ידיעות ואמונות. השאלה האם הדבר הזה באמת, אני רואה את האמת שבדבר, יכול להיות שאנחנו לא שואפים, כפי שנוכי, נתפחח, שלא נגיע לוודאות הלוגית, הגיאומטרית, הפילוסופית. אי אפשר אולי להגיע לזה. אבל בכל זאת, אני לא רק אומר אני מאמין, אלא שאני, הדבר הזה הוא אמיתי בשבילי. ואז אפשר עדיין לקבל מה שאני אומר, אז זה אומר שיש קשר בינך למין אותו דבר. לבין דברים שאני פשוט מתעקש עליהם. כי החלטתי ככה, כי אני עקשן ואני לא מוכן, כי אין לידת הספק, אני לא מוכן לשמוע על שום אפשרות אחרת. ואז זה עמידה אנתרופולוגית מאוד אולי מכובדת, אולי לא. כלומר, אתה אדם חזק, אבל זה לא אומר כלום על הקשר שלך לבין האמת החיצונית. מה שרמם כאן מחפה זה שיהיה לי דרך להשיג את אלוקים, כשהבעיה הדתית היא כמובן ש... זה קשה להשיג את אלוקים, אתה לא יכול לראות אותו, לא יכול להחזיק אותו, לא יכול לכלוא אותו. אז מה הקשר שבין לבין אלוקים? אז הרמב״ם יש תשובה. והתשובה הזאת מבוססת לפי דבריו, זה שאני רואה אותו. מה זה לראות אותו בעין השכל, לא בעין העין. לראות אותו בעין השכל, הכוונה היא פילוסופיה, הכוונה היא הוכחה. לכן הוכחה היא מאוד מאוד, היא מאוד מאוד חשובה לרמב״ם, וגם ולא רק לו. עכשיו, אותו דבר קורה, אני אומר, זה מה שאמרתי לפני כן, רב חסדא קרסקס לא מקבל את התיאוריה. הוא לא חושב שיש, הוא בכלל סותר את זה שיש אחדות המשכיל במושכל. אבל עדיין הוא שואף במידה רבה, אולי לא כמו הרמב״ם, עדיין שמה שאפשר לדעת, אדם צריך לדעת. בכל זאת ידיעה זה תפיסה של השכל, שאם אין לך את זה, אז חסר לך אותו תפיסה, יש לך משהו אחר. ואמונה זה גם דבר טוב, אמונה דתית זה גם דבר טוב, אבל האדם, כיוון שאחד מן הדברים שבתוכו, לא הדבר היחיד, כמו שברמה, אחד מן שבו זה השכל, אז הוא צריך להפעיל אותו, ואם הוא יפעיל אותו, ויכול להשיג ככה דברים, אז הוא משיג אותם, לא משיג אותם, אז חסר לו. מה שאתה לא משיג בשכל, אז חסר לך מבחינת אקטואלית, אז אין לך באמת ידיעה ברמה הזאת. זה דבר מאוד 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 ימי ביניימית. עכשיו אני אוסיף, מה קורה בהיסטוריה של הפילוסופיה? אז החלום נשבר. בסופו של דבר, אריסטו חשב שאפשר להוכיח את כל, בסופו של דבר, יהיה אפשר להוכיח את כל חוקי הטבע. משפט שמופיע ברמב"ם הרבה פעמים, שהטבע הוא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הכוונה היא לא בחירתו של הקדוש ברוך הוא, אלא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. זאת האמת הלוגית, שהקדוש ברוך הוא יישם אותו כשהוא ברא את העולם. אבל דברים נופלים כי ככה צריך להיות. גרביטציה זה הגיוני. והאמונה הזאת של אריסטו פיהם במשך 1500 שנה, יותר, כמעט 2000 שנה, עד למאה ה-16. דקארט הוא האחרון המנסים, דקארט, שפינוזה. אחרי ניוטון, אז כל הגדרה של מדע השתנה. מדע זה מה שיש, לא מה שצריך להיות. חוקי המדע הם מקריים, אבל הם נכונים. הם נכונים כי הם תמיד קורים, אבל אין שום היגיון. דברים יכולים, היה יכול להיות הפוך. יש לי עולם הפוך איתי, דברים עולים ולא יורדים. זה בהחלט יכול להיות, הפילוסופיה מרימה ידיים, אז אי אפשר לדעת, ברמה הפילוסופית אי אפשר לדעת מדע. אבל יש עוד דברים שאפשר לדעת. ולאט לאט זה נופר, זה נופר, נופר, בסוף יודעים רק דברים ריקים. אפשר לדעת שדבר לא יכול להיות נכון ולא נכון באותו זמן, אבל אי אפשר לדעת שום דבר קונקרטי, אי אפשר לדעת שיש כאן שולחן, אי אפשר לדעת מה שהדקארט האמין, אני יכול לדעת שאני קיים, כי אני חושב, לכן אני קיים, אז הפילוסופיה המודרנית גם לזה לא מאמין. זה בסדר, זה משפט, אין לו שום... אתה חושב, אתה לא קיים. מה כל כך לא? אתה חושב שאתה חושב, אתה לא באמת חושב. יש פלפולים, כל מיני פלפולים על זה, על הקוגניטו. כיוון שכן, הרבה לפני שזה הגיע לשיא של היום, כיוון שאת העולם אי אפשר לדעת, אז מפתחים אלטרנטיבה. אז אי אפשר לדעת, אבל אפשר, כמו פירוש המילה ידיעה יורד מדרגה. דברים שנראים סבירים, דברים שאפשר לסמוך עליהם, דברים שאם אתה סומך עליהם, אתה לא, 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 לא מתפוצץ, מה זה אומר שאני חושב שיש כאן כיסא? אז פילוסופיה מודרנית, לא כל כך מודרנית, פילוסופיה מאה זה 250 שנה, 300 שנה אומר, מה זה לדעת שיש כאן כיסא? זה אומר שאם אתה תנהג לפי הדבר הזה, לא תקבל מכה. אדם שחושב שיש כנסה והוא יושב, והוא נופל, סימן שהוא טעה. אני לא נופל, אז זה בסדר. כלומר, ידיעה זה דברים שלא גורמים לבעיות, שמסתדרים איתם. אני יודע שיש שמש ביום, ולכן אני לא צריך להוציא פנס. ועובדה, אני עושה ביום בלי פנס, ואני מסתדר. זה נקרא שיש שמש. עכשיו, השאלה, האם, עכשיו אני מבין למה הרמב"ם הוא יפה. האם אנחנו רוצים להגיד שזה מה שאומר, אני מאמין שיש אלוקים, אני מאמין שזה... זה מסתדר לי בחיים. קודם כל זו בעיה, כי זה לא מסתדר. זה שתאמין שיש אלוקים, אתה לא יכול לסמוך על זה. כמעט שיש אלוקים, אז לכן אתה יכול להגיד, אתה יכול לקפוץ לתוך כבשן האש. כתוב בדניאל שכן, אבל זה לא תמיד עובד, כן? אי אפשר לסמוך עליו, חס ושלום, אני אומר דברים כשהם, אני מאמין מהם, אני לא מאמין מהם, רק אומרים שהם נכונים. אתה לא יכול לסמוך על הידיעה הזאת. אין שום נפקמינה שאפשר לבדוק אותו מדעית. זה מה שנקרא verification theory. כל משפט שאני אומר, אני בודק שזה אמת, בגלל שאני אומר, טוב, יש השלכות, בוא נבדוק, בוא נמצא אם אפשר לסור את השלכות. טוב, יש כאן שולחן, אז זה אומר שאני לא יכול להעביר את היד שלי. אם אני יכול להעביר את היד שלי, סימן שטעית. עכשיו, מה אתה יכול להגיד שזה השלכות שיש אלוקים? נבדוק שזה עקבי בחיים שלנו. כל מה שאומרים, אחר כך בודקים אותו, אז יש לדעתי עם תירוץ. מי יש אלוקים? צדיק וטוב לו. מי יש צדיק ורע לו? טוב, למרות שיש אלוקים הוא טוב, יש לי פתרון. מה הפתרון? אומרים פתרון. טוב, לפי זה אז ככה. גם זה, אם אני מוצא סתירה, אנחנו מסתדרים. כלומר, בסוף השבוע יש לנו ביטחון. וזה בדיוק, זה אומר שאין לנו, לפי ההגדרה החדשה של ידיעה, אז א', זה לא קשר. זה רק אומר שהדעה הזאת נותנת לי אורך נשימה. וב', זה גם מופרך. זה גם עומד לפרחה מתמדת. עם, 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 עם דרישה להגיד דברים שהם לא באותו רמה של ידיעה של דברים אחרים. ובואו רק נחשוב, בואו נגיד את האמת עכשיו. כיוון שאנחנו כולנו גדלנו באווירה החדשה הזאת, זאת האמת, ומי לומד אחרות מצוות אלוקים, אז אני שואל, לא צריכים להצביע, כי מי יודע, אולי זה איכשהו יקלט, ואני רוצה שתסתבכו אחר כך. רמת הידיעה, במובן המודרני, במובן שלכם למילה ידיעה, מה אתם יודעים יותר, שיש כאן שולחן או שיש אלוקים? כולנו יותר מאמינים שיש כאן שולחן ושיש אלוקים. אנחנו מקווים שנוכל להגיע לרמת אמונה אלוקים, שזה דומה לזה שאני חושב שאני נמצא כאן בחדר. והסיבה היא פשוטה מאוד, כי זה שיש כאן שולחן, יש לי כל הזמן חיזוקים לו. אני בודק את זה, בודק, 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 בודק. אני כל הזמן, אני גם רואה אותו, גם תואם אותו, גם מרגיש אותו, והוא פועל לפי הציפיות. אבל אתה לא יכול לבדוק, ואתה לא מכיר שום אישור, זה שאלוקים, אז אני חוזר, בסדר, אני מקווה שאני אומר אלוקים, כמו שאני מאמין שיש כאן דבר. אז זה לא רק דברים פיזיים. אני יודע שאשתי אוהבת אותי, זה לא דבר פיזי. אבל בכל זאת, אני בודק את זה כל הזמן. אני חוזר הביתה ורואה, היא הכינה לי ארוחת ערב. ואז יש לי ביטחון שבכל זאת, טוב, יש איזה זמן, לא זוכר פעם אחרונה שהיה לי ארוחת ערב. אבל בלי חיזוקים אתה תתחיל לפקפק. זה כך אנחנו בנויים. אם אין חיזוקים כל הזמן, מפקפקים. ובאלוקים, מה החיזוקים שמקבלים? לא מקבלים. לפעמים. לפעמים ההפך. כלומר, זה עלייה וירידה. אולי אם יש לנו זמן באיזשהו שלב מאוד, מאוד יותר מאוחר, נדבר קצת מוסו. מוסו של הפילוסופיה, אז נשאר למה אלוקים עושה הכל בעליות וירידות. מתגלה ומיד, ומיד בורח. רצו ושוב. שמאלו תחת ראשי, בימינו תחבקני. עלייה וגאות ושפל. אכן אתה כן מסתתר, כפי שאמר ישעיהו. יש לו איזשהו, יש הסבר, אבל ההסבר הזה איננו הסבר שתורם לידיעת אלוקים. אז אם כן, יש להעריך מאוד את המבצע של ימי הביניים, לא כדי שנאמין ולא יהיה לא מאמינים, אלא שהאמונה תהיה ברמה כזאת שהם ראו בו כהסף המינימלי של ידיעה, ולא סתם opinions, לא סתם דעות. דעות זה לא מילה טובה, כי זה מתו שורש של ידיעה. אני צריך מילה משורש אחר, לא סתם סברות שמסתובבות לי בראש ואני נותן להם וי, כי אני אומר כן, זו סברה נכונה. כן, בשיעור אמרנו סברה, זו סברה נכונה. אני חושב זה אמת, זו סברה נכונה, שמישהו יגיד לי משהו אחר. אני רוצה שיהיה כאן אמת. זה לא קשור בגלל שאני אגיד את ההפך. לא, לא, אני חושב, בינתיים זו סברה נכונה ואני אתקוע בו. אני באמת חושב שאני אמרתי שיעור טוב בבוקר, אבל זאת לא ידיעה. וידיעה זה חובה דתית. זה חובה דתית לפי הרמב״ם, כי זה נותן לך אלוקים. וגם לא לפי הרמב״ם, זה חובה דתית, כי זה חובה דתית. כמו שקראנו ברמב״ן, אדם צריך להאמין באלוקים בחוכמה. ולא ברמה נמוכה יותר, זה פשוט רמה של הרמה. בצורה קצת פרדוקסלית, אני אומר מוזגר, אולי נבחר את זה בצורה אחרת, אחרי כל הייאוש, אחרי כל הצמצום של הפילוסופיה, אז אנחנו עוברים קצת מהפך, קצת חוזרים לה, לא שההוכחות של נפצת אלוקים השתכללו, אבל חוזרים לה, לאמונה שאפשר בכל זאת לדעת דברים. תחילת האמצע המאה הקודמת הייתה נקודת השפע של הפילוסופיה באמונה בעצמה. כשהלכתי ללמוד פילוסופיה, זכר שאמר לי, למה? פילוסופיה מי ביניים עסקה במהויות, אבל היום אין לא מאמינים שיש משהו שאפשר לעסוק בו. אז למה אתה רוצה לעסוק בזה? צדק, אבל לא הקשבתי, הייתי ילד רע. אבל יש קצת, מתוך הייאוש, אז תמיד משהו מתחיל לצמוח, אז יש אפילו חשיבות עצם התוכן של מי ביניים, אבל זה לא ענייננו. עכשיו, אז מתוך ההקדמה הזאת, עכשיו נבחן את ההוכחות השונות שיש. לא בפרטים הקטנים, אבל בגדול. אנחנו מעוניינים בשני דברים. קודם כל, רוצים לראות מה ההוכחה. זה חלק מהלימוד. ב', אנחנו רוצים לדעת למה ההוכחה היא לא נכונה. כי זה חלק מהלימוד של פילוסופיה של המאה ה-17, איפה שקטלו את כולם. וג', אנחנו רוצים לדעת, אז מה? בכל זאת, מה לומדים? כי אני רוצה להראות לכם שיש חשיבות גדולה מאוד להוכחות, מעבר להיותם הוכחות. גם אם הם נכשלו במשימה הראשונית, הם בכל זאת עוזרות לנו להבין את מה שאנחנו ממילא מאמינים, כמו שאנסם אמר, אני מאמין בכל זאת, אנחנו עשיתי הוכחה. גם הוכחה לא עבדה, אבל זה שיפר לי, זה העמיק לי, זה שכלל בשבילי את מה שאני מאמין. יש בגדול שתי הוכחות בימי הביניים. זה משפחות, יש עשרות הוכחות, אבל יש שני סוגים של הוכחות. אחד זאת שנמצא בכל הספרות היהודית, והשנייה שלא נמצא בספרות היהודית בתור הוכחה, אבל היא נמצאת. אני לא מדבר על דברים שלא חדרו ליהדות בכלל. זה דבר שמשים בו כל הזמן, אבל מסיבה ש... אני לא יודע בדיוק, נצריך לחשוב עליו, אף אחד לא מציע אותו להשתמש בו בפרק שהוא כתב, ברכות מצוטי אלוקים. יש לזה שמות, אני נותן את השמות כדי שאתם יכולים להישמע אינטליגנטים, כשאתם, לא יודע, נוסעים באוטובוס ופוגשים בחורים משוות אחרות, או בנות ממכללות אחרות, לא יודע בדיוק. אז קצת לטינית אף פעם לא הזיק. הוכחות נקראות ההוכחה הקוסמולוגית וההוכחה הטיליאולוגית. ההוכחה הקוסמולוגית זו הוכחה של הרמב״ם. מה פירוש המילה קוסמולוגית כאן? הכוונה היא שזו הוכחה שמבוססת לא על אירועים או עובדות ספציפיות, אלא משהו כללי ביותר. כלומר, זאת לא הוכחה שאפשר היום ללכת לסוף שבוע של, איך זה נקרא? נו, המוסד הזה, הארגון הזה?
גשם?
לא? החרדי יותר? שורשים, ערכים. אז יגידו לך, או שסתם משהו, מה שאדם ברחוב רואה, אם אני הולך ברחוב, ופתאום אני שומע קול, ויורד מים בקיץ, ויש פיצוץ, וזה אומר, יש נס, יש אלוקים. זו הוכחה טובה, זאת לא הוכחה קוסמולוגית. הוכחה קוסמולוגית איננו לא צריכים להוכיח את העובדות, כי העובדות הן כל כך כלליות שאף אחד לא יכול להכחיש להן. לדוגמה, הרמב"ם אומר, יש תנועה. לא שהרכבת זזה, הרכבת אולי לא זזה, זה אשליה. אבל דברים זזים, או יותר כללי, ההוכחה השנייה ברמב"ם, שינויים קורים, יש שינויים. העולם הוא לא סטטי. יש תופעות כלליות של קיום העולם. זה עדיין תופעות שהן לא מוכחות. כלומר, ההוכחה צריכה להתחיל מאיזשהו מקום. יש כאן, אם אתה תתווכח איתי ותגיד, לא חושב? יש, בהודו יש אנשים שחושבים שאין שינויים. שהעולם הוא רק אחד סטטי שלא זז, הכל אחר זה אשליה. אוקיי, אז הוכחה נעלמה. אני בכל זאת דורש ממך הסכמה למשהו שכללי מאוד, אבל שתהיה הסכמה. אז לכן דווקא מחפשים דברים שהם מאוד מאוד כלליים, שלא נוכל באמת ברצינות להתפקח עליהם, תופעות שהן בסיסיות בקיום העולם, לא תופעות ספציפיות. זה הפירוש המילה קוסמולוגיה, מה מזה? הן תופעות כלליות של קיום המציאות. זה בניגוד לשתי הקצוות, הוכחות הטיליולוגיות שנדבר עליהן אחר כך, הן הוכחות שאני צריך לאסוף עובדות מאוד מסוימות, וניתן לפקח איתן, אבל אני צריך הוכחות לדברים מסוימים, לבסיס, והשאיפה הכי טובה זה אם היה אפשרות להביא הוכחה שלא הייתה בססת על כלום. אלא רק על היגיון עצמו. יש רק הוכחה אחת כזאת, היא הוכחה שהזכרתי לפני כן, הוכחה של אינסון, שנקרא הוכחה אונתולוגית, ואין לה זכר אצל היהודים, האמת שאין לה זכר גם אצל הגויים. הוא כתב אותו וזה נעלם אחר כך, וזה דווקא היה סיבה להרבה צחוק במשך הרבה שנים, כי קאנט חשב שזו הוכחה מצחיקה, ודווקא היא הוכחה היחידה שיש אנשים רציניים שחושבים שהיא קיימת היום. אבל זה לא משנה, זה לא קשור ליידישקייט בכלל, אז לא נזכיר אותה. אז בקיצור, אני מתאר את הוכחה הקוסמולוגית בצורתה הרממית, ועם תיקון אחד קטן שנבוא אחר כך, התיקון של הוכחה סטקסקס. הוכחה של הרמב"ם, הוכחה הראשונה, חלק ב' פרק א', הולך ככה. אני מדלג על 25 ההקדמות של הרמב"ם, שהן אקסיומות. יש 10 אקסיומות לגיאומטריה אוקלידנית, אז יש 25 הקדמות של הרמב"ם. אני מדלג עליהן, כי או שתסכים או שלא תסכים, את לא משנה. אתם מן הסתם תסכימו עד שלא תחשבו עליהן. ההוכחה של הרמב"ם הולך ככה, דברים זזים. יש כדור שהיא בתנועה. מהי הסיבה של תנועה? הסיבה של תנועה זה דבר אחר שנע, שהעביר את תנועתו לדבר הזה. כל דבר שנע, אז הסיבת התנועה זה דבר נע. אבל אם הדבר, הסיבה, אם היא נע, אז גם היא צריכה סיבה. יש כאן הנחה מאוד בסיסית, אריסטוטלית, שכל דבר צריך סיבה. אתה יכול להפריך את ההוכחה הזאת, ועושים את זה היום, כי אריסטוטליות היא לא קיימת היום, זה להגיד שאולי דברים קורים. אבל כולנו לא חושבים ככה, כי אריסטו לא קיים בפילוסופיה, הוא עדיין קיים במדע. אם אנחנו, החשיבה שלנו, אם פתאום האור תדלק בחדר, אז כולכם תשאלו למה, והתשובה שנדלק איננה תשובה. מישהו לחץ על כפתור באיזשהו מקום. אחרת זה לא קורה. זה יסוד החשיבה האנושית המודרנית, ולא רק העתיקה. אז לכל סיבה, לכל מסובב יש סיבה. ואם, והסיבה הוא תופעה גם כן. אז אם התופעה, אם סיבת התנועה זו תנועה, אז גם היא צריכה סיבה. והסיבה היא, זאת גם תנועה. הנחה שנייה, יותר פרובלמטית, אריסטוטלית היא, שלא תיתכן שרשרת רגרסיבית אינסופית. אם אתה לא יכול להגיד שהסיבה שזה זה דה, וזה יש לו סיבה ויש לו סיבה, כי איפה זה מתחיל? כלומר, איך הגענו לנקודה הזאת? מה?
זו זאת את ההנחה הראשונה.
תהיה פתרון עוד מעט, אבל כן. לא תיתכן, נכון, אבל זה, לכן יהיה אלוקים. לא ייתכן שרשרת רגרסיבית, כמו שרשרת שהולכת אחורה, אינסופית, כי איך הגענו להיום אם היו צריכים לעבור אינסוף של צדים, שתבין שזה לוגית ולא זמנית. זה לא שכל צד לוקח שנייה, אז איך הגענו להלום. גם לוגית, צריכים להתחיל באיזשהו נקודה. לכן חייב להיות סיבה ראשונה שהיא איננה מסובב. סיבה שאיננה מסובב, או מניע שאיננו נע. וזה ייחודי, כלומר, לא מצאנו דבר אחר כזה. תמיד בחוויה שלי, אז כל המניע של תנועה הוא גם נע, אבל חייב להיות משהו שמתחיל את השרשרת, והוא המניע שאיננו נע, ולזה קוראים אלוקים. זה משפט שלא הרמם קבע, אלא אריסטו קבע, הרמם רק שיפר קצת את ההוכחה. ולזה קוראים אלוקים. גרסה אחרת, יש שינויים. כל שינוי צריך דבר שיוציא אותו מהכוח אל הפעול. אבל אותו דבר גם כן, אם בתום גם משינוי, אז גם הוא צריך דבר שיוציא אותו מהכוח אל הפעול. וכן הלאה, אז יש דבר אחד שהוא מוציא מהכוח אל הפעול, והוא כבר בפועל. הוא לא עצמו, לא, לא, אותו, הוא אף פעם לא היה בכוח. לכן אלוקים ברמב"ם מוגדר כלגמרי בפועל. כל דבר אחר הוא תערובת של בכוח ובפועל. נשפר רק טיפה את ההוכחה. ההנחה הזאת היא נראית מאוד סתמית. למה לא ייתכן שרשרת רגרסיבית אינסופית? תבין שהאריסטו מהמים בקדמות העולם. זה לא שאין, לא יכול להיות משהו אינסופי. יש הרבה דברים שהם אינסופיים. אבל עם צעדים קונקרטיים, הוא חשב, לא יכול להיות שרשרת של צעדים ספציפיים אינסופית. אז אישהו יגיד, אני חושב שכן. אז רב חסדאי שיפר את ההוכחה. ואמר שאוקיי, נניח שהשרשרת היא באמת ארוכה. אינסופית, היא מתחילה, רציתי לעשות את זה בלוח, היא מתחילה בלוח והיא ממשיכה גם איפה שהלוח נגמרת, הלוח נגמר. אז, אבל אני שואל עכשיו שאלה אחרת, אבל מה סיבת כל השרשרת? במקום, מה ההבדל כאן? במקום לשים את אלוקים כהסיבה הראשונה מתוך רשימה, מתוך סריה, אחד מתוך אינסוף, או מיליון, אני שם אותו כ... מחוץ, יש את הסריה ויש את הסיבה, זה ראשונה במובן אחר, הוא המחוץ לדבר הזה. אפרס חושב שהוכחה שלו היא יותר טובה מהוכחה של הרמב"ם. בסדר, אוקיי, זה תיקון. למה הוכחה היא לא נכונה? מה, אתם לא צריכים לחשוב, מה בעצם אומר המדע היום על הוכחה הזאת? לא בגלל שהמודע מתווכח פילוסופית, אבל יסוד המדע, הוא יכול להיות שהמדען יכול להסכים עם הוכחה, אבל כשהוא מדען, מה התשובה שלו לזה? כל דבר בעולם, כל סיבה בעולם יש לו, כל מסובב בעולם יש לו סיבה. א' זה סיבה של ב', ב' זה סיבה של ג', ג' זה סיבה של ד', וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. עכשיו אני בא לי אבל לשאול, מה הסיבה של הכל? אז מה התשובה של המדע? מה? כן, הוא סיבה של עצמו. כל דבר בטבע, זה ברור שכולנו חושבים ככה, זה לא בגלל שאתם כופרים, אבל המדע, בתור מדע, זאת הנחה שלה. אני מסביר כל תופעה בתוך המערכת, על ידי הקשר שלו למערכת. אבל השאלה, אז מה סיבת המערכת, היא שאלה לא לגיטימית, היא לא מצריכה תשובה. לא מצליחה תשובה. מה שהרמב"ם כתב, אז בסדר, אני עושה את השרשרת, יכול להיות שהיא ארוכה, יכול להיות שהיא מסתובבת על עצמה, אבל זה באמת אינסופי. אבל שואל אותי, אבל מה הסיבה שלה? הכל! זה לא צריכים לענות. רק לתת דוגמה, זה דוגמה לפעמים מצחיקה, כי אנשים שלא מבינים, אז חושבים שזה קשור לירושקייט. יש תיאוריות מדעיות איך התחיל העולם. כן? אז היו פעם שתי תיאוריות, היום יש רק אחד. היו פעם שתי תיאוריות, זה steady state, אחד היה שזה big bang. אז יש big bang, יום אחד היה פיצוץ ענק. וזה סותר את התורה. למה זה סותר את התורה? כי אז המדע אומר שהעולם לא בא בגלל שהאלוקים הרע אותו, אלא בגלל שהיה big bang. ה-big bang, מה היה לפני ה-big bang? היה משהו, זה לא שזה בא מכלום, כן? הכל צריך להיות קשור להכל. לפני כן הייתה נקודה שכל היה דחוש שם בצורה מאוד דחוסה, ועכשיו היא התפוצצה. אז בסדר, אז מאיפה בא זה? אתה יכול להמשיך לשאול שאלות כאלה. אבל הראש המדעי לא הולך בכיוון הזה. ואולי בצדק, כלומר, זה לא שאלה מדעית, לא שאלה שהיא לגיטימית במדע. אתה שואל על הפרטים, לא שואל על הכל. כלומר, עכשיו אני אומר משפט קיצוני, כל אחד בעולם שחושב, לא כל אחד בעולם, כל אחד שיש לו, שחושב על יסודות של מה שהוא חושב, יש לו, הוא מאמין בקיום משהו שזאת דבר שלא צריך הסבר לקיומו. כלומר, הוא מחויב המציאות, הוא סיבה ואיננו מסובב. כל אחד מאמין בזה. הנפקמין הוא, האם אתה מאמין בדבר מסוים שהוא הסיבה ולא מסובב של כל הדברים אחרים, או שאתה נותן אותו מעמד בדיוק להכל. מה שאנחנו קוראים אלוקים, המדע, ועוד פעם אני לא אומר מדענים, המדע בתור שיטה, קורא טבע, הקיום, הקוזמוס, הכלל. כן, זה אותו דבר, זה אותו מעמד בדיוק. זה דבר שאם תשאל אותו מאיפה הוא בא, אני לא חייב לענות לך. זוכרים בכיתה ג' שהשאלה הייתה מי ברא את זה, מי ברא את זה, שבא הייתה אלוקים, אז ילדים החכמים בכיתה, בטח נדב, אמר, ומי ברא אלוקים? אז התשובה, אז הרמב"ם לא מדבר על בריאה כמובן, הוא מדבר על, לא בריאה, אלא רק סיבה, אבל התשובה של הרמב"ם, לזה קוראים אלוקים, דבר שהוא קיים ולא צריכים לשאול, אסור לשאול, זה לא שאלה לגיטימית, זה שאול מאיפה הוא בא. אז זה מה שכל, מה שהטבעיים נקרא לזה, מה שפילוסופיית הטבע אומר על הטבע. הטבע הוא אלוקים. עכשיו, המשפט הזה שטבע הוא אלוקים הוא משפט עם רגליים, עם זנב ארוך. כן? לכן שפינוזה היה אפיקורס, כלא מבין אלוקים, הוא אמר שהטבע אלוקים. אז הוא באמת אמר אותו בהתלהבות. הוא גם חשב שהטבע הוא אלוקים והוא היה לו קשר של אהבה לאלוקים שלו. אבל אתה יכול להוריד את האמוציות. זה מה שכל מדען כופר חושב. הוא חייב לחשוב ככה, כי חייבים לענות על השאלה הזאת, מה הסיבת, מה הסיב, אם יש, כל דבר יש סיבה, אז הנה יש דבר, מה הדבר? הכל, מה הסיבה של הכל? תהית, עשית category mistake, עשית טעות בהכללה. השאלות שמתאימות לדברים ספציפיים לא מתאימים לכל. אז אנחנו אומרים שהשאלות שמתאימים לדברים ספציפיים רגילים לא מתאימים לאלוקים, הוא מחוץ למערכת. כן? עכשיו אין לי הוכחה, עכשיו יש לי שתי עמדות, אי אפשר להוכיח, אחד, לא אחד את השני. קראתי פעם מישהו שאמר שאם אתה מציג את זה ככה, אז לדעתו זה יותר סביר למין באלוקים מאשר למין בטבע. אני לא רואה את זה, אני לא מבין למה. ומילא יש כאן קפיצה. אני אומר שיש משהו שהוא מחוץ למערכת הרגילה, ואז הוא חשב שזה לא נראה לו כל כך סביר שהמערכת כולה תהיה שונה מהחלקים שבה. החלקים שבה צריכים להיות אותו אופי של הכלל, נגיד שמשהו מחוץ למערכת, זה נראה לי יותר סביר. אני לא יודע מה יותר סביר, לא סביר. אופה, אני לא בא לשכנע אף אחד, לכן לא חשוב לי השאלה לשכנע. אבל מה שראינו עכשיו זה החשיבות של ההוכחה. ההוכחה הזאת שמה קו מאוד מאוד ברור בין שתי תפיסות, שניהן לא מוכחות. המדע הוא עקבי. אם אתה מדען, אז אתה מבסוט עם מה שאתה אמרת. אני גם מבסוט ממה שאני אומר, שהם עקביים בתוך עצמם, אבל בניגוד, בהנגדה של אחד לשני, פשוט יש כאן קו. מה שונה? מהו הדבר ששאלותיי לא, השאלותיי הרגילות, היומיומיות, שאלותיי המדעיות, היומיומיות, לא יכולות להיות מופנות כלפיו. אז בוא נגיד את האמת, ההוכחה של הרמב״ם לא בדיוק מעורר אצלנו אמוציות של אהבה וביטחון, וזה לא קשור לזה בכלל, זה משהו מאוד מאוד פורמלי. אז זה אותו מעמד בדיוק כמו מה שתפיסה של כל תפיסת הנטורליזם, תפיסת הטבע, אומר על הטבע. כל דבר יש לו סיבה, חוץ מכל דבר, חוץ מהכל של הכל, הכל דבר. הכלל איננו עשוי מהפרטים. ואנחנו עם שאלוקים לא משותף עם עם הפרטים. זאת נקודה אחת, זאת נקודה שפשוט, וזו נקודה מאוד מודרנית, כי בסך הכל, כפי שרמזתי, כשאמרתי המדע, מדע, מדע, הנטורליזם בתור פילוסופיה, היא הכפירה המודרנית. אנחנו לא מתווכחים בעבודה זרה. כן? הסיבה שהעולם החילוני, העולם המשכיל היום, שזה עולם שהוא מאוד מושפע מהמדע, כי זה חיינו היום, כולנו, אז יש שם תפיסה מושרשת מזה שאנחנו עושים מדע כל היום, שלאט לאט, או שכן או שלא, משתלטת על התפיסה יותר רחבה, זה התפיסה של הנטורליזם, שכל דבר יש לו סיבה, ואז אני מסייג את זה חוץ מהכל עצמו. ואם יש לנו ויכוחים, עם הכפירה, עם האתאיזם, זה היום, זה בנקודה הזאת, זה לא שמישהו אומר, רק אידיוט אומר, אין אלוקים. אנשים אומרים שלא, יש לנו הסבר לכל דבר, ושאל אותם מה ההסבר של הכל, אז הם מסתכלים עליך כמשוגע, זה לא שאלה לגיטימית, לא שיש לי תשובה יותר טובה. זאת לא שאלה לגיטימית, לא צריכים להסביר את הכל, רק צריכים להסביר דברים ספציפיים. וזה מה שנקרא מכובד היום. יש סטטיסטיקות שבאמת מראות, שאם אתה שואל, המדע הוא לא כפירה. אם אתה לוקח סקר של מדענים, אז תמצא שהמאמינים בתוכם, לא מדענים יהודים, זה סיפור אחר, אבל מדענים בכל עולם, אז האחוז המאמינים בהם, זה דומה לאוכלוסיית המאמינים בשאר המקצועות. אם אתה לוקח מדענים דגולים, מדענים בראש הפירמידה, אז אתה מוצא אחוז המאמינים יורד פלאים. זה קטן מאוד, הרבה פחות מהאוכלוסייה הכללית. וההסבר הוא שמדענים דגולים גם חושבים קצת על ההשלכות, הן מושפעות יותר ממה שהם עושים. מי שהולך 8 שעות, עוסק בפיזיקה, הולך הביתה ואוהב את אשתו, אז הפיזיקה זה רק 8 שעות. מישהו ממש גדול, אז פיזיקה זה 24 שעות אצלו. ואם זה 24 שעות אצלו, אז זה משתלט על תחומים שלדעתי לא היה צריך לשלט עליהם. המדע עובד בתחום שלו, הוא לא עובד בתחומים שהם מחוץ למדע. וזה כנראה ההסבר, כי זאת הכפירה של היום. הכפירה של היום היא שלכל דבר יש הסבר, ואני לא צריך את אלוקים להסביר שום דבר, כי לכל דבר יש הסבר חוץ מהכל, ולכל מסביר את עצמו. אז זה הלקח שלומדים, עשיתי ממש בקיצור, זה הלקח של ההוכחה הזאת, אחרי שסתרנו אותה. אבל היא עדיין חיה, כי היא מסבירה למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שיש אלוקים. עכשיו, ההשלכה החשובה ביותר לדעתי שהרמב"ם מעוניין בו, נסיים בזה, זה לא שזה כל אלוקים שיש לרמב"ם. זאת הוכחה שיש אלוקים. אחרי זה, הרמב"ם לא יתפלל להגדרה הזאת. אי אפשר להתפלל לסיבה הראשונה. אם יש אלוקים, אז היידישקייט, אז התורה תוסיף לו דברים, כן? הוא גם חי, הוא גם שומע, וגם מזין, וגם עושה. אלוקים הזה הוא אלוקים נטו של אריסטו, לא עושה כלום, הוא פשוט... הוא הסיבה הראשונה, נקודה. כן? אבל, אז בחוץ השרם יש לו יותר, אבל רק בתור הגדרה, מה זה אומר על אלוקים? האלוקים שיוצא מתוך ההגדרה, מה הוא? הוא הלגמרי אחר מכל דבר אחר. וזאת נקודה סופר חשוב לרמב"ם, ואולי לא חשוב, או מאוד לא טוב לאנשים אחרים. כלומר, כיוון שהוא לגמרי אחר, אז אתה יכול לדעת אותו, אתה יכול להתייחס אליו, אתה יכול, הוא חבר שלך, ללכת לרמה הכי ילדותית שבדבר. התשובה היא, לא, הוא לגמרי אחר. אני, כדי שיהיה לי בסיס להתייחס אליך, אני צריך משהו משותף. אם שנינו בחדר, שנינו סובלים, שנינו, יש לנו משהו משותף, אז אני מתחיל להתייחס אליך. אבל בהגדרה, והרמה רוצה שיהיה ככה, למה אלוקים הוא אלוקים? כי הוא לגמרי אחר, הוא המחויב המציאות וכל דבר אחר שבעולם הוא תלות המציאות. למה זה חשוב? עכשיו אני מדבר שלא נצבר רמב"ם. למה זה חשוב? כדי שאלוקים יהיה אלוקים. מה יקרה אם אני מוכיח שיש מישהו שהוא פי 100 מיליון יותר חזק ממני? בפי 200 מיליון יותר חכם ממני? והוא גם טוב וגם חכם וגם משכיל. הוא גם יודע ללמוד טוב, וגם יכול לנגן, או אפילו משחק כדורסל יותר טוב ממני, הרבה יותר טוב ממני, פי... טוב, כמה טוב יכול להיות ממני? 100 פעמים יותר טוב ממני. האם... ולזה, עכשיו אני אגיד את המשפט הקלאסי, ולזה אני קורא אלוקים. מה הבעיה במשפט האחרון? זה לא אלוקים. אז אם הוא עומד ביחס אליך, אז בהגדרה יגיד הרמב״ם זה לא אלוקים. ומה שאנחנו דוחשים בדת, סגידה, אמונה טוטלית, כן? קנייה, חס ושלום, זה עבודה זרה. עבודה זרה זה לא שאתה מין באבן. נניח שאני סוגד לראש הישיבה, שהוא חכם ממני. נדב סוגד למייקל ג'ורדן, כי הוא קולה יותר טוב ממנו. זה עבודה זרה, למה? כי זה רק מיליון יותר טוב ממך. הרמב"ם רוצה דבר שהוא מעבר... ליכולת ההשוואה, מי תדמיוני בהשווה אמר השם. וההוכחה של הרמב״ם נותנת את הבסיס לדבר הזה. הוא לגמרי אחר. וזה בניגוד למה שנעשה בשבוע הבא. אם אני מסתכל על העולם, ואני רואה שהעולם הוא נפלא, וכל כך מושקע, וכל הדברים מסתובבים יפה, והעין, ספר שופיילי במאה ה-17, לקחת העין של האדם, יש בו מיליון חלקים, כולם מתרומים בדיוק כך וכך וכך. או אני מוצא משהו של לפני שנה, הקנסטנט, לא זוכר איזה, יש קנסטנטים, איך אומרים קנסטנט? לא משתנה, אלא קבוע. יש קבועים בפיזיקה, שאם היו שונים ב-0, 0, 0, 0, 0, אז העולם לא יכול להתקיים. יש דברים נפלאים בעולם. מי היה יכול לסדר את זה? בטח לא אקראי, אלא מה? מישהו, ומישהו שהוא נורא חכם ונורא חזק ונורא ככה. זו הוכחה זו הוכחה נפלאה, למה? כי זה מעורר אצלך דברים שהם קשורים ליידישקייט, השתאות, הערכה וזה. יגיד הרמב״ם, זה מאוד יפה. אלוקים בנה עולם ששום סופר מחשב לא יכול לעשות. אז מה זה אומר? זאת אומרת שהאלוקים הוא הסופר דופר מחשב. זה לא אלוקים. אלוקים צריך להיות לגמרי שונה, לגמרי שונה במציאותו. הוא ברמה אחרת של מציאות. יש איזה מחיר ויש איזה יתרון. היתרון הוא השמירת המקום המיוחד של אלוקים מחוץ לדברים שאני מתייחס אליהם כשווים או שעומדים ביחס, לכן הם שווים בפוטנציה. החיסרון הוא שכיוון שכן, זה אותו מטבע בצד השני, כיוון שהוא לגמרי שונה, אז מה אני עושה איתו? אז איפה הידישקייט? איפה הדת? איפה היחס? אז זה אומר שאתה לא יכול להתייחס אליו. ואתה לא יכול להבין אותו, אתה לא יודע אליו כלום. מה יודע הרמב״ם על אלוקים? שום דבר. שהוא קיים, שהוא אחד ושאינו גוף. כלומר, הרמב״ם אומר, דברים שהם שליליים. אני לא יודע שהוא חכם. כי מה זה להגיד שהוא חכם? זה משהו דומה אצלי, אבל יותר חכם. פתאום, הוא לגמרי אחר. המילה חכם שדרכוך מהעולם שלנו לא שייך ביחס לאלוקים. אז אנחנו נראה את ההוכחה הטיליולוגית בשבוע הבא, שהוא בדיוק ההפך, ואז נבין למה הרמב״ם לא ישתמש בו, למרות שהוא הכיר אותו, ישתמש בו לדברים אחרים, אבל לא למצוא את אלוקים. נשווה ונראה גם מה טוב ומה רע, ומה יוצא מתוך ההוכחה ההיא, ולמה היא גם לא קיימת, למה סתור עד השבוע הבא.